שלום למאזינים, אם כן אנחנו בבית הכנסת המרכזי בישורון. כותרת השיעור: באין חזון ייפרא עם.
גם השבוע אני מבקש לעסוק בחיבור שבין הפרשה וההפטרה, וגם הפעם מתוך ניסיון למצוא מעבר לקשרים הספציפיים הקיימים בין חלק כזה או אחר בתוך הפרשה לפסוקים כאלו או אחרים בהפטרה, לנסות למצוא איזושהי נקודה כוללת שמחברת את הפרשה ואת ההפטרה יחד. ההפטרה של פרשת קורח היא בעצם חידוש המלוכה בספר שמואל א', בדף זה במקור הראשון מימין, בשמואל א', בפרק י' א'. שם אחרי כמה פרקים של התדיינות, חלקה קשה בין שמואל לבין העם על בקשת מלך, קורא שמואל אל העם: לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. העם כולו הולך לגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויזבחו שם דבחים שלמים לפני השם, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. שמואל פותח את פרשת ההמלכה בנאום מהותי מאוד לעם: הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי. אני קורא חלק מן הפסוקים בהפטרה, לא כולם מופיעים לפנינו בדף. ואמליך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובניי הנם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. הנני ענובי נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר, ועלים עיניי בו ואשיב לכם. העם כולו עונה ויאמרו: לה עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם: עד השם בכם ועד משיחו המלך שאול המומלך עכשיו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה, ויאמר עד. באותו השלב שמואל מתחיל בתיאור ההיסטוריה אשר עשה השם למשה ואהרון והיציאה ממצרים וכו', ואומר שהמלך הזה שנבחר עכשיו, למרות כל מה שקדם לזה, הצד הנכון והלא נכון, הרצון של מלך ככל הגויים, והצד החיובי של הזקנים שביקשו מלך מסיבות כן נכונות, המלך שעכשיו מתחיל למלוך והמלוכה שלו עומדים בתנאי יסודי אחד, והתנאי הוא: אם תראו את השם ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי השם, ויתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר השם אלוקיכם. אם לא תשמעו, אז הייתה יד השם בכם ובאבותיכם. אז מפעיל פתאום שמואל את כוחו הנבואי הגדול, הוא פונה בפסוקים הממשיכים כאן בפרק י"ב: גם אתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר השם עושה לעיניכם. הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר, ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל השם, ויתן קולות ומטר ביום ההוא, וירחו לעם מאוד את השם ואת שמואל. כל הפרשנים ניסו לעסוק במחבר בין הפרק הזה לבין הפרשה שלנו, פרשת קורח. הזכירו ששמואל הוא בן בנו של קורח. בני קורח שלא מתו, שעליהם יש פסוק מיוחד, ובני קורח לא מתו, מהם יצא בעולם שמואל, כך יוצא מהפסוקים המפורשים בדברי הימים. זאת נקודה אחת שמוזכרת. אי אפשר להתעלם מהפסוק שיאמר אותו משה, מיד נראה אותו בתוך הפסוקים הראשונים בפרשה, כאשר הוא חורה מאוד, והוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, ואומר שהוא לא לקח אף שור, ולא הרי אותי את אחד מהם. וגם שמואל אומר, הנני ענובי נגד השם ונגד משיחו, את שורמי לקחתי, וכך הלאה. אבל כל הדברים האלה עדיין לא מדברים על החיבור המהותי בין מה שמתרחש בחטא קורח, בפרשת קורח, בחטא הגדול הזה שלא כל כך מתברר, לא כל כך מובהר בעצם הפרשה, רק עוצמת התגובה שמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות. האדמה הפוצה את פיה, האסון הגדול המתרחש של 250 מקריבי הקטורת הנבלעים באדמה, המגיפה של 14,700 אחר כך, העוצמות האלה מסבירות איזושהי עוצמה של חטא שהוא עצמו לא מספיק מבורר בפרשה. קורח אומר שכל העדה כולם קדושים, דתן ואבירם גם הם מצטרפים, אבל הדברים לא מתבררים בפשטות עדיין. והשאלה היא באמת, מה יותר מחבר? מדוע בחרו דווקא את פרשת המלכת המלך והשמחה הזאת שנעשית אצל העם בהמלכת המלך אצל שמואל? אי אפשר להתעלם גם מעוד נקודה משותפת, והיא בעלת חשיבות רבה, ננסה מיד לגעת בה. גם אצל משה וגם אצל שמואל מופיעה פה בפעם היחידה בהיסטוריה של משה בכל המקרא, ושל שמואל בכל מה שמופיע לנו, שהם מבקשים, הייתי אומר כמעט מכתיבים בבקשתם, נס אלוקים מן השמיים. משה, והפסוקים נמצאים לפנינו של תחילת הפרשה, משה חורה מאוד אפו, נגיע לזה לקראת ההמשך, ואז הוא פונה ואומר, אם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה. והוא מבקש שיבצר הגהינם הזה. הדברים בפרק ט"ז, בפסוקים כ"ח, כ"ט, למד. דף שלפנינו מופיעים באמצע העמוד. אם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניצרו האנשים האלה את השם. המגמה של הנס החזק כל כך היא שכולם ידעו שהאנשים האלה ניעצו את השם. נס נגטיבי, קיצוני, שלילי, שיכניס לעם את מה שחסר בו. גם שמואל מעצמו מכתיב נס. התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה, הלוא קציר חיטים היום, אקרא אל השם, ואז יש את המטר הגדול שהוא מבקש. זו אם כן נקודה ייחודית. ההבדל הוא עצום. שמואל מבקש להחדיר לעם את האמונה בהשם ואת הידיעה שהמלך והם גם יחד יצליחו אם הם יראו את השם וידעו לעבוד אותו. וכדי להחדיר את זה הוא מרגיש איזשהו צורך בנס שהוא יוזם. משה לעומת זאת מרגיש את האסון הגדול האמוני שמתרחש לפניו בעם, אנחנו עוד מעט נצטרך להבין אותו יותר, הוא מבין שחייבים להשתמש בדרך, הייתי אומר, המתודית הזאת, של נס קיצוני חזק, כדי שיראו וידעו כי ניעצו האנשים האלה את השם. אבל נדמה לי שבנקודה הזאת נמצא הבדל הרבה יותר מהותי. נחזור רגע לסוף הפסוקים של ההפטרה. שמואל מבצע נס באמת מיוחד, באמצע קציר חיטים יורד מטר, אבל נס שאנחנו מכירים כאלה בספרות הניסים המקראית. הוא לא מבקש מה שקורא משה בריאה חדשה יברא השם. כבר ירדו בעולם גשמים שלא בעונתם. וכבר היו ימי חום שלא בעונתם. זו לא בריאה חדשה בעולם. זה לא צורך שהאדמה תפצה את פיה, תבלע את האנשים ותסגור את עצמה. זה להשתמש באותו הגשם, היורד תמיד בזמן שלו, בצורה שהיא בעיתוי אחר, בצורה אחרת, זה נס שאנחנו מכירים. מה זה עושה לעם? הפסוק האחרון שקראנו, פסוק י"ח בהפטרה, ויקרא שמואל אל השם, ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא, ויירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. זאת התגובה. והעם מיד מתפלל אל שמואל, ואומר לו, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך. העם אומר לו שאם הוא חטא הוא מבקש סליחה והוא חוזר בו מבקשת המלוכה. שמואל אומר שהעם לא צריך, והפרשה מסתיימת בנבואה הגדולה שלא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. מה קורה בנס שנעשה בפרשת קורח? הנס הוא יותר גדול. הנס הוא קיצוני מאוד. מה קורה אז לעם? הנס של שמואל רומם את העם. מה עושה הנס של משה? משה מסיים את הנס, ואחרי שהנס מסתיים, העם פונה אל משה, בפסוקים קשים מאוד, ואומר לו בתקיפות, וילונו כל העם על משה לאמור, אתם המיתם את עם השם. שום התפעלות, שום הפנמה, שום דבר לא מתרחש. 250 מקריבי הקטורת נבלעים באדמה הפוצה את פיה. ולעם לא קורה כלום. משה, ואני קורא את הפסוקים מתוך הפרשה, משה איננו יודע מה עושים עכשיו. הקדוש ברוך הוא קוטף, הנגף מתחיל, הקריאה למשה ואהרון היא הירומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ואז מגיעה מגיפה נוראית. משה אמור להתפלל ולומר, השם אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצור. ואז אהרון, כידוע לכולנו, יוצא עם הקטורת, ומנסה לעצור את המגיפה, והמגיפה נעצרת, אחרי האסון הנורא הזה של 14,700 אנשים שמתים במגיפה. פעם אחת יחידה, מבקש משה נס, פעם אחת יחידה, מבקש שמואל נס. בשניהם יש את אותה מגמה מכיוון הפוך. מה זה עושה אצל משה? מה זה עושה אצל שמואל? אצל שמואל, העם מפנים לעצמו את כל העניין. העם מקבל את הדברים, ירא את השם מאוד, הוא מבקש להתפלל בעד עבדיך עם חתן. והמסקנה המשותפת של העם, של שאול, של שמואל, היא כי לא ינטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. מה קורה במקרה שלנו אצל עדת קורח? הנס הגדול הנורא הזה יוצר מורך, נפילה, תחושה נוראית. שוב אנחנו נתקלים במילה המוכרת כל כך מדור המדבר, וילונו. במקום שהוא ייצור התרוממות, הוא יוצר תלונה. אתם המיתם את עם השם. מול כי לא ייטוש השם את עמו, כאן תחושה של העם שהכל הולך למות, שהכל הולך ליפול. אין אז ברירה, ועוברים לנס הבא של המטות, שאולי נגיע אליו בהמשך. ונדמה לי שכשקבעו לנו חז"ל את ההפטרה הזאת של שמואל, של הנס של שמואל, הם ביקשו מאיתנו להתחיל לטפל בנקודה שאותה ביקשנו להעמיד עכשיו, וממנה אני מבקש להתחיל לעיין בפרשה שלנו. איך באמת נוצר מצב בעם שבו שום דרך ניסית, חינוכית, מתודית, לא עובדת? וצריך איזושהי נפילת פנים, ויפול משה על פניו, ויפלו משה ואהרון על פניהם, והדברים קשים. נחזור, או נתחיל, בתחילתה של פרשת קורח, ומתוך ההקדמה הזאת, ננסה גם לעלות אולי על החטא, או על נקודת החטא המרכזית שגורמת למשה לבקש נס כל כך קיצוני, לבקש בריאה שפוצה האדמה את פיה וממיתה, כל כך בניגוד לאופיו של משה, של אל נערפן עלה, של משה מבקש הרחמים על ישראל, של משה שגם כאשר הוא נשבר ואין לו כוח אחרי האספסוף, אז הוא לא מבקש שלעם יקרה חלילה משהו, אלא הוא עצמו הורגני נהרו ועל ערה ברעתי, אבל לא העם. וכאן הוא חש שאין ברירה, אלא לבקש עונש מיתה קשה ל-250 אנשים נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, ובסוף זה לא עובד. נתחיל את הפרשה. ויקח קורח בן יצהר, בן קט, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלט, בני ראובן. פרק ז', תחילת פרשת קורח. השאלה בפסוק הזה היא ידועה לכולם, היא השאלה הראשונה, מה מחפשים פה דתן ואבירם ביחד עם קורח? אגב, מבחינת העברית, ויקח קורח, גם זה קשה. מה הוא לקח? הפרשנים מיד מציעים כאן, על פי אונקלוס ועל פי רשי, שאת עצמו הוא לקח. ויקח קורח ויתפלג קורח. הוא לקח את עצמו מהכלל. אבל מהר מאוד נראה שכל הכלל איתו. ומשה ואהרון עומדים לבד מול כל העדה. והכלל נמצא איתו בהמשך. ויקומו לפני משה, קורח, דתן ואבירם, ואון בן פלד, בני ראובן, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ובניגוד לחטא המרגלים, לחטא העגל, לאספסוף המתאווה, לעם המבקש מים או בשר, כאן כל הגדולים מופיעים יחד, ולכאורה אין כאן טענה ברורה משותפת המשתפת את כולם. נראה את הדברים מיד. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו. הטענה מדוע תתנשאו על קהל השם מוסברת על ידי רש"י, וכך על ידי פשטנים אחרים. אתה לקחת מלכות, לאהרון נתת כהונה, כל העדה כולם קדושים. אבל אם הבקשה היא שלא אהרון יהיה בכהונה, אלא קורח או מישהו אחר משבט לוי, מה מחפשים פה דתן ואבירם? ואם הדיבור הוא על בכורה שבני ראובן מדברים עליה, מה מחפשים פה 250 נשיאי עדה קריאי מועד? הרי 250 הם לאו דווקא בני ראובן או בני לוי, הם נשיאי עדה קריאי מועד. המשתף אותם הם שהם אנשי שם, אולי גם נשיאי גד ונפתלי ויהודה. מה משתף את כולם? מה הטענה המשתפת? וישמע משה ויפול על פניו. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את הקדוש, ויקריב אליו. ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחצות, קורח וכל עדתו. ותנו בהן אש, ושימו עליהן קטורת לפני השם אחר, והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. לפי דבריו של משה, הבעיה שלו היא עם בני לוי. עומדים פה 250 נשיאי עדה, עומדים פה דתן ואבירם ואון בן פלא, אבל הוא מדבר אל בני לוי, כאילו הבעיה הייתה בעיקרה שלהם. ויאמר משה אל קורח, שוב שמעו נא בני לוי. זה מאוד מתאים למשה. ראשית, בוקר ויודע השם. ועכשיו תחינה, ניסיון להידברות, ניסיון להתפייסות. שמעו נא בני לוי. אלו בני לוי שלפני רגע הכריזו מרד. אבל עכשיו שמעו נא. המעט מכם כי הבדיל השם אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך, וכאן הוא פונה אל קורח כנראה לפי ההקשר, ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקשתם גם כהונה. לכן אתה וכל עדתך הנועדים על השם, ואהרון מהו כי תלינו עליו. ואם הדברים הם בחינה, ניסיון התפייסות, בקשה, היינו מצפים לאיזושהי תגובה, לאיזושהי התייחסות. משהו צריך לקרוא פה עכשיו על ידי קורח או על ידי בני לוי. ובכלל, דתן ואבירם שהופיעו בהתחלה ואון בן פלט נמצאים לגמרי בצד. כל ההתדברות היא עם בני לוי המבקשים כהונה. ואיפה דתן ואבירם? ואז וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם. ויאמרו, לא נעלה. לפני שנמשיך. מסתדר כאן דבר פשוט. משה דיבר עם קורח, כך אגב מנתח את הדברים הרמב"ן, המופיע במקור השני באמצע העמוד, ובהמשך נראה אותו בפנים. משה מדבר עם קורח, מדבר עם בני לוי, הוא מתחיל בתקיפות, הוא עובר להתפייסות, משהדברים לא עולים בידו, הוא מנסה עכשיו לעשות את הדברים דרך דתן ואבירם. הוא שולח לקרוא להם. אבל אז נכונה לו האכזבה הכי קשה. בני לוי לא מתייחסים, לא מגיבים, אבל הם לפחות שמעו. שמעו נא בני לוי, הם היו שם ושמעו. דתן ואבירם אפילו לא מוכנים לבוא להידיינות. וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם בני אליאב, ויאמרו לא נעלה. אבל מצד שני אנחנו נרוויח מהם התייחסו. לא מוכנים לדון איתו, לא מוכנים לדבר. משה רבינו קורא להם, והם דרך השליח מחזירים תגובה קשה מאוד. וזאת התגובה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. משפט בנוי, תוכנן מאוד, רואים את זה מהפתיחה והסיום, הם פותחים בלא נעלה, ומסיימים בלא נעלה, כאשר מנסים להבין מה הם אומרים, הם אומרים בסך הכל משפט אחד, אל תסתרר עלינו, אבל הם עוטפים את המשפט הזה בנאום שלם, חריף מאוד, שנראה לא קשור בכלל לסוגיה. אנחנו מנסים דרך דתן ואבירם אולי לעלות סוף סוף על המשתף את כולם. להם הוא לא אומר, ביקשתם כהונה כי הם לא ביקשו. הוא דיבר על בני לוי. מה הוא אומר לדתן ואבירם? נראה על פי מה הם עונים לו. הם פתאום מדברים איתו על זה שהם עוד לא הגיעו לארץ, אבל גם את זה הם אומרים בסגנון חדש. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. מי היא ארץ הזבת חלב ודבש שלהם? מצרים. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. נכון, גם ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש. הכל אותו דבר. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. הם לא מדברים על עצמם. העיני האנשים ההם, מי זה ההם? קורח ועדתו? העם כולו? כל ההמון שעוד מעט יוסט על ידי כולם? עוד נחזור לטענה דתן ואבירם, ונרצה לטעון בהמשך שמרכזה של הפרשה ומרכז המחלוקת הוא דתן ואבירם הרבה יותר מקורח. אבל מה קורה בעקבות הדברים של דתן ואבירם? נמשיך בפסוקים. נזכור. בעקבות דבריו של משה לבני לוי, בכל הצורות שהיו, לא יצא שום דבר. לא הייתה תגובה. אז שולחים לדתן ואבירם, ובמקום שלפחות הם יהיו אדישים כמו קורח ועדתו, הם מגיבים באיזושהי תוקפנות נוראית. וייחר למשה מאוד. ויאמר אל השם על תפן אל מנחתם, וזו נקודה שחייבים לתת עליה את הדעת, זה מופיע רק כאן. אחרי שהוא אמר בוקר ויודע השם את הקדוש והקריב אליו, הוא עוד ניסה לפייס את עדת קורח לרדת מהעניין. הוא עדיין ניסה לא לגרום לזה שהם יקריבו את הקטורת וימותו. הוא עוד פונה אליהם ואומר להם, חזרו בכם. אל תעשו את זה. הוא יודע שיש לו את הכוח שהם יקטירו קטורת וימותו בקטורת, והעם כולו יראה וידע לשפוט את מי בחר השם ואת מי לא. אבל אחרי שהוא יודע את עוצמתו, מתוך ידיעת העוצמה, הוא פונה בעוצמה המוסרית הגדולה ביותר שיכולה להיות, ואומר להם, אל תעשו את זה. משהם אינם מגיבים, הוא פונה לדתן ואבירם. ורק אחרי התגובה של דתן ואבירם חורה אפו מאוד. לא לפני. לפני הוא נפל על פניו. לפני הוא חיפש דרכים לפתרון. עכשיו הוא כבר תובע מהשמיים תביעה קשה מאוד. אל תפן אל מנחתם. לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. כמה מעניין אגב, זה פסוק דומה לפרשה שבה פתחנו, של שמואל. שמואל ומשה אומרים את אותו דבר בהבדל אחד קטן. שמואל אומר את זה לעם, משה אומר את זה להשם. משה נמצא במצב שאפילו את המשפט לא חמור אחד נסעתי, הוא לא יכול לומר לעם המוסת כל כך נגדו. הוא פונה עם האמת שלו אל הקדוש ברוך הוא היודע, ואומר לו, אתה היודע ועד, לא חמור אחד מהם נסעתי. האווירה בעם היא כבר כזאת, שאפילו לומר להם, כמו ששמואל שואל, את שורמי לקחתי, וחמור מי, ואת מי השקתי. והעם יאמר, חס וחלילה לא קרה דבר כזה, למשה כבר אין את הפריבילגיה הזאת באווירה עכשיו בעם. הוא חייב לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולומר את זה. והוא חורה ואומר על תפן אל מנחתם. והשאלה היא מדוע? למה מה שגרם למשה את כל השינוי הוא הדברים של דתן ואבירם? ואז הוא פונה אל קורח ואומר לו את הדבר שהוא כבר אמר לו בהתחלה. אבל בהתחלה נתן לו הרבה יותר מחוט לחזור בו. הפעם הוא פונה אליו ואומר לו שכבר אין שום אפשרות חזרה. יאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם קטורת, והקרבתם לפני השם איש מחתתו 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת, ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. עכשיו מגיע המשבר לסיום. העם כולו עומד, 250 מקריבי הקטורת עושים, ומה ששבר את השיחות, את המסעים ומתנים הפנימיים בתוך המשבר, היו המילים הקשות של דתן ואבירם. לפני שננסה להסביר את זה, אני אגב רוצה להראות עד כמה הקריאה הזו ברורה ונכונה, שמשה רבינו יאמר בשחזורה של ההיסטוריה בספר דברים, יאמר דברים על התקופה הזאת ועל מה שקרה אצל קורח. הוא יאמר בפרק תתוו בספר דברים, בצד שמאל במרכז העמוד בפסוקים במקור החמישי, הוא יאמר שם את המילים, ואשר עשה לכם במדבר עד בואכם עד המקום הזה, ואשר עשה, מאוד מעניין לשים לב, לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן, אשר פתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אוהליהם ואת היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל. הוא לא יזכיר במילה את קורח. הרבה שנים אחר כך, כשדוד המלך בפרק קוף וב ביטילים, יפרט באריכות את כל ההיסטוריה. וימרו על ים בים סוף, ומה קרה אחרי ים סוף, וגם הוא יתאר את חטא קורח, שאנחנו קוראים לו תמיד חטא קורח ועדתו. יופיע הפסוק מצד שמאל למעלה, תהילים קוף וב, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם, תפתח ארץ ותבלע דתן ותחס על עדת אבירם. קורח לא מופיע. האדמה בלעה. העדה נקראת עדת אבירם. הארץ מכסה על דתן. כשמשה עצמו חוזר על הדברים ומדבר על האש ועל האדמה הפוצה את פיה בגלל דתן ואבירם. הדבר מוכח בפסוקים שקראנו. עם קורח יש עוד ניסיון, עם דתן ואבירם כבר לא. ואולי דרך זה נמצאת התשובה גם לשאלה מהו גודל החטא, וגם לשאלה הקשה הרבה יותר, למה צריך אסון כל כך כבד כדי לפתור את הבעיה, ומדוע הוא בעצם לא פותר את הבעיה החינוכית. מדרש רבה במקום, המופיע מתחת לפסוקים בפרשת קורח, הוא מנסה לומר למה חרה למשה באופן פסיכולוגי. עיני האנשים ההם תנקר לו נעלה וייחר למשה, למה? שאדם הדן עם חברו ומתווכח ומשיבו, יש לו נחת רוח. ואם אינו משיבו, יש לו צער. זה יפה. לומר שהייתה נחת רוח למשה מהתשובות שהוא קיבל מקורח ובני לוי זה קצת קשה, אבל אולי זה יופיו של המדרש. אפילו זה, זאת התייחסות. דתן ואבירם פשוט מתקיפים. חן וייחר למשה מאוד. אבל זה לא מספיק. משה עמד בהתקפות יותר קשות של האב. מכאן ועד תפצה האדמה את פיה לראות את הכל כדבר שגורם או שנגרם בגלל עדת אבירם, בגלל דתן. הרמב"ן, בפסוק י"ב בפרשה, גם הוא קורא כפי שניסינו ללכת בכל הדרך, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם, וגם הוא מנסה אולי לענות לדברים שאלינו. הנה דתן ואבירם, טוען הרמב"ן, הם היו בעלי המחלוקת הזו כקורח. כמו שאמר ויקח קורח ודתן ואבירם, עד כאן הם היו כמו קורח. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל, שהם המקילים אותם על משה ועל אהרון. אז משה דיבר אל קורח ואל כל עדתו ואמר לו, עוד אתה וכל עדתך, כי אליו דיבר תחילה, כי הוא הגדול בהם. הנועדים היו דתן ואבירם גם כן, לכן רצה אתה לדבר עמהם ולהזירם על עצמם. אבל עדיין לא ברור. דתן ואבירם יופיעו שוב בקיצוניות. בפסוקים הבאים, פרק ט"ז, ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצפו ניצבים פתח אוהליהם. הביטוי הזה של יצפו ניצבים הוא רק על דתן ואבירם, לא על קורח. רש"י מיד אומר, יצפו ניצבים בקומה זקופה, לחרף, לגדף, כמו ויתייצב 40 יום של גוליית מול דוד. נדמה לי שמוכחים דווקא דרך מה שלנו היה נראה צדדי בדברי דתן ואבירם, לעלות על הפרשה כולה. דתן ואבירם, כאשר הם מזכירים את המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, ועמיתנו במדבר אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, אינם מבקשים רק לעטוף את הטענה של כי תסתרר עלינו גם הסתרר באיזושהי חלילה דמגוגיה בלבד. דתן ואבירם מבקשים לטעון בעטיפה הזאת לטענה שלהם את הדבר שהוא זה שגורם למשה את חרון האף. לא הטענה כי תסתרר עלינו גם הסתרר. את הטענה הזו הוא כבר שמע מקודם, ובכל זאת הוא שוחח עם קורח ועם אנשיו. עכשיו ישנה טענה חדשה. הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, ואפילו לא הבאת אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש. כבר 38 שנה לפחות טוענים במדבר שהבאת אותנו למדבר למות. לכן המילים להמיתנו במדבר גם הן אינן חדשות. בפרשת שלח ניתן לראשונה הביטוי ארץ זבת חלב ודבש. על הביטוי הזה יש זכויות שמורות לכל המרגלים. זה לא היה ביטוי של יהושע וחלב, זה לא היה ביטוי של משה, זה היה הביטוי של כל המרגלים. באנו אל הארץ, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. העם שסוע. עבר את אסון המרגלים, עבר מזמן את אסון העגל. עכשיו אחרי אסון המרגלים יודע שהוא לא עתיד להיכנס בעצמו לארץ, כולו ימות במדבר ורק בניו ייכנסו. ובמצב של המשבר הזה טוען קורח טענות שמאוד ייתכן שיש בהן הרבה מאוד תוכן. כל העדה כולם קדושים. מאוד ייתכן שהוא מבקש לפזר את הקדושה גם לבחורות, לא רק ללוויים. לא ניכנס לזה. משה מוכן להתמודד עם כל טענה. אבל פתאום הוא מגלה מה מסתתר מאחורי הכל. המיתוס היחיד שעוד נשאר לעם הזה הוא להגיע אל ארץ זבת חלב ודבש. ומה שיש לדתן ולאבירם לעשות ברגע הזה הוא לנתק גם את המיתוס האחרון שעוד נשאר לעם הזה. ולקחת את מצרים ולקחת את ארץ ישראל ולהגיד הכל אותו דבר. אין שום דבר בעולם. אין ירושלים ואין ארץ ישראל ואין ארץ זבת חלב ודבש. זה הדרך הטובה ביותר לומר את זה. לקחת את הארץ היחידה שעליה נאמר במקרא שהיא לא כמו ארץ ישראל. לא כארץ מצרים היא. נאמר על הארץ הזאת בפרשת עקב. עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. הארץ היחידה שכל המגמה שלנו היא לא לעשות כמעשה ארץ מצרים. ולא להזכיר את הדגה ואת הכישועים ואת החציר ואת הבצלים, אלא לקחת את הדבר המהותי, המאפיין, עם הקונצנזוס הכי גדול שעוד יש. שמשתף את כולם, ולשבור גם אותו, ולומר, ירושלים ומצרים והיינו. משה רבינו מוכן לדון על כל דבר. הטענה כי כל העדה כולם קדושים היא טענה גדולה. אפשר להבין עם שהולך במדבר, הבחורות שבו מאבדים בחטא העגל את הזכות לעבוד את עבודת השם, זכות העבודה עוברת רק לשבט לוי, והעם חש שיש מונופוליסטיות, ואתם מתנסים. האבן עזרא, הספורנו, הרמב"ן אגב, מסבירים שלא כמו רש"י. מדוע תתנסו? לא אתה מבקש מלכות והוא כהונה. מדוע תתנסו? מדוע אתם מתלבשים על כל הקדושה? תנו גם לבחורות, תנו גם לאחרים. אפשר להבין את הטענה. משה מנסה את כל הדרכים. קשה לו. קשה לו לקלוט אחרי כמעט 40 שנה במדבר, שעדיין לא מבינים את זה. קשה לו, לכן הוא נופל על פניו. אבל הוא עושה הכל. הוא אומר שיש לו עוצמה להפגין את הנס, והוא פונה לבני לוי ומבקש להבין שוב את העניין. הוא אומר להם שלא הוא בחר בעצמו. אבל כשהוא שומע את התגובה של דתן ואבירם, הוא מבין שבעצם מאחורי כל הפילוסופיה הזאת נמצאת רק ליצנות אחת גדולה. יש כאן מגמה אחת פשוטה. לשבור כל מיתוס ולנצץ אותו עד הסוף. ארץ ישראל לא תישאר קדושה, והכהונה לא תישאר כהונה, ומשה זה לא משה, והוא פתאום מנתח שהדברים... והיה צריך אז שמרים תהיה מצורעת שבעה ימים מחוץ למחנה כדי שהעם יבין. יש מיתוס שנקרא משה. משם עברו למרגלים. המרגלים ניפצו משהו, ניפצו נורא, והעם כשמנפצים את השאיפות, כשמנפצים לו את האידאות שהוא עוד מאמין בהם, הוא בוכה, הוא נופל. ויבכו העם בלילה ההוא, לא משאירים לו כלום. אין לו במה לאחוז. אבל אז, עוד איכשהו, כלב הצליח. יהושע וכלב אומרים להם, תסתכלו, אפשר, העם רוגם אותם באבנים. על מה הוא רוגם אותם? הם בסך הכל מתווכחים עם המרגלים. הוא רוגם אותם מפני שהעם הוא עכשיו תכלת. הוא ריאליסט, הוא כבר לא מאמין בכלום. ופתאום באים אליו השניים האלה ומדברים איתו על זה שיש יעד ויש עתיד ויש כיוון ויש אלוקות ויש ארץ, ואם חפץ בנו השם. עוד נשאר קונצנזוס על דבר אחד. גם אם המרגלים טענו עכשיו אי אפשר לעלות. אבל הארץ הזאת בסופו של דבר היא זבת חלב ודבש. גם את זה עכשיו באים לשבור. כשרוצים לשבור הכל, אין מה לעשות. עם שניפץ את כל המיתוסים, שום נס לא יאיר אותו. גם לא אדמה שפותחת את פיה ובולעת וסוגרת ויוצאת ועולה ויורדת, שום דבר. הכל מובן, לכל יש הסברים, הכל צין, הכל באיזו מין ליצנות כזו. איך קוראים חז"ל? לויקהל עליהם קורח את כל העדה. רש"י מזכיר בשמם, בשם מדרש תנחומה, בראש העמוד האמצעי, על פסוק י"ט, בפרק ט"ז, ויקהל עליהם קורח בדברי ליצנות כל הלילה. אם בחטא המרגלים העם בוכה כל הלילה, קורח פותר לו את הבעיה, בוא נעשה צחוק כל הלילה. ליצנות. הלך אצל השבטים ופיתה אותם. כי סבורים אתם שעליי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כולכם. אלו באים ונוטלים כל הגדולות, לא המלכות, לאחיו הכהונה, עד שנתפתו כולם. דברי ליצנות זה הביטוי הכי חזק שיכול להיות לסגנון כזה, שבו עם פשוט מאבד את אותן אמונות גדולות. קוראים לזה היום לנפץ פרות קדושות. שיהיה כך. אבל עם שאין לו במה לאחוז, הוא עם שזה לא יעזור לו. ואז מבין משה שאין ברירה אלא לעשות מה שהוא תקיף. ומי שגם זה לא עובד, משה פונה ומתפלל, ריבונו של עולם, נכון, כל העדה נגררה לאווירה הזאת. אבל בתוך תוכה של העדה, אתה הרי אלוקי הרוחות לכל בשר, ואתה היודע להבחין מהי הרוח בתוך הבשר, ואתה היודע שבתוך תוכם אולי איש אחד חטא, אבל כל העדה יש בהם רוח, יש בהם שאיפה, הם כן מאמינים, הם כן רוצים. ואז מציע הקדוש ברוך הוא את נס המטות. נס המטות, גם הוא מופיע, בהמשך, בפרק י"ז, פסוקים כ"ג כ"ד המובאים פה. ויהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, נס עצום. כולם מכניסים את מטותיהם, ורק מטה אחד פורע. מטהו של אהרון, מציץ פרח, מוציא פרח, מציץ ציץ, ויגמול שקדים, הנה הפסוק בפנים, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. נס עם אווירה כל כך הפוכה, כל כך שונה מהאווירה של הנס הקודם. חיובי, מטה, מטה שמתאר בדרך כלל את השבט, את המלכות, את ההקפדה. המטה הזה מוציא פרח, גומל שקדים. ומה קורה לעם? אפילו עכשיו. ויוצא משה את כל המטות מלפני השם אל כל בני ישראל. ויראו, הם רואים את זה. כשראו את הפלא של שמואל, שהוא פחות גדול ממטה שמוציא פרח. ממטה אחד מתוך 12 שמברר הכל. מה קרה אצל שמואל? וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. התפלל בעד עבדיך. מה עושה כאן העם? זה פילי פלור. ויראו, ויקחו איש מטה. בסדר. כל אחד לוקח את המטה וחוזר הבית. הם מבינים שכבר לא כדאי לכעוס. הם מבינים שכבר לא כדאי עוד פעם להסתבך. אבל שום דבר לא קרה בפנים. שום דבר עמוק לא התרחש. גם בנס היפה הזה, החיובי הזה, איש מתם. זהו אולי הלימוד הגדול ביותר. שמואל, בן בנו של קורח, עומד בהפטרה ומסביר לעם מהי רצינות. שמואל בן בנו של קורח מצליח ליצור בעם אווירה של אמון מוחלט. כל העם עונה לו, לא אשקתנו ולא רצותנו. ומתוך האווירה הזאת שמואל מפעיל נס, אם מותר לומר, כמעט קונבנציונלי. אבל העם כולו רואה את השם. שמואל בן בנו של קורח מחדש את המיתוס של מלך בישראל. בן בנו של מי שטען יחד עם דתן ואבירם שלא מלכות ולא כהונה ולא ארץ ולא עם, ועזוב אותנו ושום דבר לא מעניין ואין לאיפה ואין מאין. שמואל הולך עם העם ומחדש בגלגל את המלוכה ומעלה את העם למדרגה שאליה הוא עולה. אי אפשר שעסוקים במושג הזה שקראנו לו ליצנות, בלי לחזור למקור שבו למד משה מהי ליצנות. הפעם הראשונה שמשה נתקל בליצנות היה כאשר הוא ירד מההר. שני הלוחות בידו. הוא יורד מההר, הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, לך רד כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך עשו להם עגל. הוא יודע שיש למטה עבודה זרה. הוא יורד ושובר את הלוחות. אבל הפסוק אומר מדוע הוא שובר. הפסוק שם מתאר שמשה יורד וירא את העגל ומחולו, ואז וישבר, אז הוא שובר את הלוחות. משה רבינו היה מסוגל להתמודד עם עגל, היה מסוגל להתמודד עם עבודה זרה, היה מסוגל להתמודד עם הדברים הכי קשים. אבל הוא לא מסוגל לראות עם שרק מקודם יצא ממצרים ועכשיו אומר אלה אלוהיך ישראל, והוא גם כולו צוחק וכולו מחולל את זה משה לא יכול לראות. כשהם יורדים, ומשה פוגש את יהושע, נאמרים הפסוקים הבאים. וישמע יהושע את כל העם בראיו בפרק למד ב' בשמו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. הפסוקים האלה הם כל כך חשובים. את זה אומר יהושע, שומעים קולו, כל מלחמה. ויאמר אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. מה פירוש הפסוק? והיא כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולו, ויחרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. מה זה אין כל ענות גבורה, אין כל ענות חלושה? יהושע טוען, משה רבינו, יש קול, כולם שומעים. יהושע שומע קול מלחמה. ומשה עונה לו, אתה לא יודע איזה קול. זה לא קול ענות גבורה, זה לא קול ענות חלושה. המדרש המופיע מתחת לפסוקים בשורה אחת. וישמע יהושע את כל העם בראיו, אמר לו משה יהושע, אדם שעתיד להנהיג שררה על 60 ריבו אינו יודע להבחין בין קול לקול. ומהו הקול? הרמב"ן, שמקוצר הזמן לא ייכנס, אומר שמשה אמר לי, יהושע, אתה לא יודע להבחין בניגוני הקולות. יש לכל קול ניגון משלו. זה לא קול ענות גבורה, זה לא קול ענות חלושה. זה קול ענות. מה זה קול ענות? אונקלוס מתרגם, ובתרגום הזה נמצא כל מה שאמרנו. וזה מרכז הדברים. ואמר, לקל גיבורים דנצחים דקרבה. ואף לקל חלשים דמתברים. כל מלחמה ישנם שני צדדים. הגיבורים המנצחים, החלשים, הנשברים. אתה חושב שכל מלחמה זה או זה או זה. ואני אומר לך, למטה יש מלחמה, ובמלחמה הזאת, כמו בכל מלחמה, יש גם קול שלישי. קל דמחייכין, אנא שמע. בכל מלחמה יש שלושה צדדים. מנצחים, מפסידים וציניקנים. חייכנים, ליצנים. אלה ששואלים כל הזמן על מה בכלל המלחמה. אלה שמוציאים כל הזמן את הרוח. אתה לא יודע להבחין בין קול לקול. קול ענות אנוכי שומע. קראנו לשיעור למעלה, באין חזון ייפרע עם. כך קבע שלמה במשלי. אבל הוא סיים את הפסוק, ושומר תורה אשרם. באין חזון, תפקידו של העם הוא לא לחולל ניסים כבדים, אלא לרומם את החזון, להעלות את הרוח, ולגרום לעם להבין, כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. ערב טוב.